אתם מאזינים לפודקאסט מכבי סל בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר.
אהלן אהלן, שלום שלום לכם, פודקאסט מכבי סל, פרק אחרי הפלה לגמר הפלייאוף, 82-73, מכבי תל אביב מנצחת את הפועל ירושלים במשחק מספר 2 בסדרת חצי הגמר, ומעפילה, מסיים את הסדרה בעצם בסוויפ, מעפילה אל הגמר. אהלן אהלן ברדה, מה קורה?
אני בסדר גמור, אפשר רק להגיד בוקר טוב, לילה טוב, לאיפה שאני נמצאים בעולם ומקשיבים כעת לפרק הזה.
כן, אנחנו בליל שבת.
קרוז קונטרול.
כן.
זה מת הדברים, כמו איך שמכבי נראיתה בלא מעט דקות במשחק השני.
שים לב לאורח שלנו היום, שהתאים את עצמו לאווירה.
לגמרי.
כן,
האיש. הוא בא מיליטנטי.
עכשיו שים לב.
שורט של ג'ורדן.
מה לא ידעת על הבחור פה משמאלך?
נטיותיו הפוליטיות, העובדה שהוא מעדיף תותו קרי ליברל, תספור את אחלה אגב בשנות ה... מה זה? 80? 90?
לא.
לא.
לא הבנתי מילה מה שאני.
יפה, אתה לא כנראה, לא ראית מספיק סרטים ישראלים כנראה.
תנסה ככה להתחבר לרמות פה, ברדה. האיש פה בא מוכן ומזומן לפודקאסט עם החולצה. זה לא כי הוא יושב בגייט, כן?
נכון.
הבחור פה, אני לא יודעת, אלא ליגה, ליגה ב', ליגה א', את מכבי...
תל אביב.
תל אביב, קריית אונו.
גני תקווה כמעט.
גני תקווה, כמעט הייתי קרובה.
זה קרוב מאוד, אני...
ברור, זה מרחק, אפילו לא צריך לעבור את הכביש.
נכון.
נכון?
תיתר.
בדיוק, אלא אותה ליגה, מליגה ב' לליגה א'. השבוע היו חגיגות בגני תקווה, גני תקווה, כן, גני תקווה.
היו ב-206.
היו ב-206 חגיגות. היו חגיגות, אותה כיכר שצריך לעבור, חגיגו שם. כל התושבי העיר יצאו לכיכר לחגוג, והאיש שאחראי על כל הפרויקט הזה, זה האיש שיושב לידך, רועי לוין. אז תגיד לו שלום גם.
שלום וברכה, רועי לוין.
היא יכולה לעשות צחוק מזה, ואין לי בעיה.
אני לא עושה צחוק.
אנחנו לא עושה צחוק, נהפוך.
מדובר על קבוצה שאני מחזיק בה 6 שנים כבר, ועכשיו ישאר את המכבי תל אביב, כי הם מחזיקים את הכדורסל ביישוב. אז כן, האמת שזה קרה במקרה, אני...
לא, אני לא, קודם כל, לא עושה צחוק, שלא הייתי אז יגידו לשחקנים שלך, שאתה תגיד להם אחר כך בוואטסאפ, שמעו את הפרק,
אני אגיד לך מה.
צחקו עלינו.
אני אומר לך מה, הסיבה שאני לא כל כך הנחתתי, כי התחילה מאז התיכון, שיחקתי כדורעף, שנית מאז המשחק האחרון שלקחתי בו חלק, שאנחנו לא נגיד מתי זה היה. כן, אנחנו קצת...
לא, אני אגיד לך, שנייה, אני רוצה להגיד משהו.
לא יכולנו להגיד מתי זה.
שלא זה יהיה פה שאני יורדת עליהם. לא, חלילה.
חלילה, מה פתאום?
אני פשוט רק אומרת שרואי חגג השבוע כאילו...
אבל למה את הולכת?
כאילו אטמן בשחקת את היורוליג.
חדד וממנת החגיגות.
אתם תסלחו לי...
הוא אתה ממנת את החגיגות?
אתם תסלחו לי רק רגע, אבל היום היה מאור ההיסטורי. אטמן 2-2 בסדרת הגמר של הפלייאוף היווני.
אוקיי.
כלומר, שתי הרחקות בשני משחקים. שני מוצסיד אגב.
אבל מה זה, אבל הוא אוהב להיות מרוחק, מה זה? אני מת עליי איך שהוא מרוחק, כאילו, על הנאי הזה של הידיים.
בסדר, תשמע.
רק אם כבר הוא פה, אחרי שעלית מליגה ב' לאלף, יהיה שנה הבאה גם מאלף לארצית?
לא פוסל.
לא פוסל. התקלתי אותך.
אנחנו הולכים להביא שמות מעניינים מאוד, מעבר לשמות של דבר משחקים.
מה אתה אומר?
חלקם הם שחקנים שאת סיכרת לדעתי.
מה אתה אומר? חבר'ה צעירים?
לא.
וואה, חבר'ה בוגרים מאוד?
כן.
זרים לענף או זרים?
לא יודע, אתה רוצה להתקבל?
כן, בגלל זה אני שאלתי.
טוב, יפה, בסדר. אז אתה יודע שאני אוהדת מספר אחת של מכבי גני תקווה.
ויותר מזה?
מליגה א' וגז.
ויותר מזה, היא אוהדת מספר אחת שלך.
נכון, זה בטוח. לא, אשתו...
שמע, אני הייתי שם פה בארבע בבוקר במכללות פה, שאני והיא פה לבד בבניין.
קודם כל אשתו היא אוהדת מספר אחת שלו, שלא יהיה פה יוונות, כן? אני אוהדת מספר, אמא שלו זה עוד מספר שתיים, אני
אין לי איך לצאת עוד מהרגע הזה, אז בואו נתקדם עליי, אין לי איך לצאת עוד ממנו.
אז מכבי מנצחת?
כן.
קודם כל קרו שני דברים מעניינים מאז שהיינו פה ב...
בדיוק, אפילו לא...
אפילו לא, 40 שעות בערך. שני דברים מעניינים שקרו שאני לא חזיתי אותם.
אבל משה כן.
להבדיל כן ממך שחזית, שזה אחד ההפסד של הפועל תל אביב. במשחק מספר אחת.
Is it? כאילו, זה באמת?
יש לי כל כך הרבה דברים, אני לא יודע איך מדברים על זה.
לא.
אנחנו לא מדברים על זה, אבל בואו...
אפשר לזרוק על זה מילה. ושתיים, הניצחון של מכבי תל אביב, אני חשבתי שזו סדרה שהולכת למשחק שלישי.
אני אמרתי שהמשחק הראשון, נצחת בראשון.
נכון. אז ברדה, אז אתה מקבל את הורדת כובע. מה יש לך להגיד על ההפסד של הפועל?
אני, כל כך ברמת גילוי נאות, אני אוהב מאוד את שרון אברהמי, מכיר אותו. אני חושב קל עכשיו לומר, מאמן העונה, אין לזה ויכוח, אני חושב.
יש ויכוח.
תקציב אל מול
לא,
מה שעשה וכולי. לא, לא, בסדר, זה לא הדיון שאני מחפש, אבל לראות אותו מאמן ומה הוא מוציא.
קל, קל.
מהקדר שלו, ומי שאוהב אימון ודברים כאלה, הבן אדם לא שומר שלושה פוזיישנים רצוף אותה הגנה, הוא משגע אותם. הוא עושה את זה שנים, הוא משכלל את עצמו כל הזמן, ולראות את דדס מזיע מול האזוריות המתחלפות האלה והלחצות האלה, ובעיקר בסגנון של דדס, שזה בידודים כזה, וזה נורא מיסמץ' ואופנסיב.
כן, גם הכדורסל של דדס לרוב סוד בחולון, בכל אופן זה היה, הוא מאוד אהב את כל ה... כשיש לו חמישה שמסוגלים לקלוע מבחוץ.
נכון.
ואז היה לו ריווח אופטימלי,
ושחקנים מדו לנצל את זה. והדדס בול, מה שנקרא באומת הטוויטר, עם השחקנים שיש לו עכשיו, ברכבים מסוימים פחות מתאים, ואברהמי עשה לזה התאמות בעיניי.
אז אני אשאל לך אחד על אברהמי.
זהו, שנייה, גם ביצע חילוף עכשיו בסדרה.
דדס.
כן, כן, דדס. הוא החליף את קייל אלכסנדר במיילס. עכשיו, זאת אומרת, מיילס הוא יותר הפורטה שלו, הרי זה הכלי.
הבנת למה הוא עושה את זה, הוא ראה את שרון אברהמי מאמר עם שחקנים מסוימים שיזרקו עד מחר בבוקר, ובאחרים לא, והוא רוצה ליצור עוד פעם ריווח.
כן, אבל עכשיו אתה הולך, זה אומר שאתה הולך לשים את החמש שלך, זה ג'לן הורט, שהוא בעונה פנומנלית, ביחד עם זלי. השאלה אם זו האסטרטגיה שלך, אם זה אתה מוכן ללכת עד הסוף, כי זלי הוא סבבה לגמרי, גם ג'לן הורט סבבה לגמרי, אבל באיזשהו מקום, זאת אומרת, הוויתרת על ה... ויתרת על...
היתרון שלך מתחת הטבעות.
באופן יחסי כמובן, כן.
שחוץ מסטיבנס, בפנים אין שם באמת...
זאת אומרת, בדיוק, במקום, דווקא בגלל הקטע של קריית אתא, אסטרטגית, בגלל שהם קצרים יותר בחמש, מצד שני גם על הנייר פנאתינייקוס, הייתה אמורה להיות סופר קצרה בחמש מול ריאל מדריד, ובטח מול פנר. אבל הנקודה כאן להבדיל, כמובן, הליגה הישראלית, יש להם רק את סטיבנס בפנים, באמת.
נכון.
אז... אתה יודע מה, תלך הכי אנורתודוקס שלך שיכול להיות. אני אומר עכשיו, תוציא את אחד השחקן, אבל אתה מוציא דווקא את קייל אלכסנדר, שסטיבנס חורך דרכות בפרקט. יש מצב, הוא מחליף כל רבע, הוא מחליף נעליים מרוב הדרכות משחק שמשחק.
אני רוצה לשאול אותך, רועי.
אז במקום רק להעיף אותו, אז מה שאתה עושה, אתה עושה לו על הנייר, את החיים כאילו קלים יותר.
אני רוצה לשאול אותך על שרון אברהמי, האם אתה חושב שהוא בשל... לקבל קבוצה עם שאיפות ויומרות...
אני חושב שהוא כבר היה בשל.
והוא לא הצליח. הוא היה בפועל, הוא לא הצליח. האם הוא בשל לקבל קבוצה עם שאיפות ויומרות לגבוהות? זאת אומרת, הוא לקח היום קבוצה, הוא לקח השנה קבוצה, שלטה ליגה, עם רצון להישאר בליגה, בלי לחץ.
מועדון שהוא...
שרון אברהמי עשה את כל הדרך של מאמן כדורסל בישראל. הוא שולט... הוא שלט בכל הגילאים, הוא מכיר את הדורסל נוער, כדורסל נבחרות, את הכל הוא עושה, לא יודע מי שמכיר אותו, הפשן שלו במשחק זה משהו, הוא רץ לפעמים יותר משחקנים, עכשיו אנשים אומרים לפעמים, זה כאילו האנטיתזה של קטש נגיד, ברמת
הפוך,
איך זה נראה, אבל היצירתיות שהוא מביא כאנדרדול, אז אני מבין, את אומרת לי, אוקיי, שהוא יהיה פייבוריט, הוא יודע, זה גם יראה ככה?
זה להתבודד גם עם לחצים, פתאום אתה מפסיד שני משחקים, אתה מתחיל לשמוע ככה,
לא רק
ש... רחש מקהל, אתה...
אני חושב שהוא יכול, ברור שהוא לא יכול לאמן את הפועל תל אביב, או את...
כבר היה בפועל תל אביב,
לא, אני יודע, אני אומר, קבוצות שבטירוף הזה שהוא מביא עכשיו,
תרשה לי להקשות עליך.
אסטט בול וואי, זה תשובה יקן בעיניי.
תרשה לי להקשות עליך. כשאין לך את היכולת להביא את כל השחקנים שאתה רוצה, אתה חייב לאלתר, אתה חייב למצוא את הפתרונות היצירתיים האלו. עכשיו, דווקא כשאתה כן יכול להביא את השחקנים שלך, אם אתה עדיין תלך לאותה יצירתיות, או שאתה תתקבע בסגנון שאתה רצית מלכתחילה לשחק, כי הצלחת להביא את השחקנים שרצית.
אוקיי, שאלה, האם...
שאלה לגיטימית.
אז עכשיו, איך אתם מעריכים את יחסי הכוחות שם בסדרה למשחק השני? זאת אומרת, מי יש... הפועל עדיין פייבוריטית רואי?
כן, כי בסוף אתה... בסוף הכישרון של הפועל הוא משמעותית טוב יותר.
כן, אבל זה אתם אומרים לחץ.
מה יש לי, עזבו, מה יש לקריית אתא להפסיד? בואו נשאל אתכם כאן.
אין לה. גם לפני יום...
זה לא הפועל ירושלים או מכבי תל אביב. אז זהו, זה לא הפועל ירושלים או מכבי תל אביב שהם... אין דבר כזה, זה או...
אבל אולי זה היתרון שלה עכשיו.
זה מה ש... אבל זה בדיוק מה שאני אומר, שהדבר שבאמת אולי נותן... כן, איזשהו זיק של תקווה אולי לקריית אתא, אמור להיות בדיוק הדבר הזה. אין להם מה להפסיד, שמה, הם עשו את שלהם, גנבו את הביתיות, אתה יודע מה, סליחה, הם לא גנבו, הם לקחו בצדק את המשחק הזה. כי הם הובילו לא מעט. הפועל תל אביב לא באמת הצליחה לייצר את הריצות, נכון, הם עלו בסופו של דבר לכמה זה היה? 8?
7 דקה.
ובסופו של דבר שני מהלכים של דווקא רז אדם.
זה מה שאני אומר.
דווקא רז אדם שכאילו, לא שאומר דווקא רז אדם, זה לא כי חלילה הוא שחקן לא טוב, אלא כי דווקא השחקן שאתם ויתרתם עליו, בא ועשה לכם את זה. שני סלים שלנו, כאילו שני מהלכי אנד וואן.
אני משתדל להיות בן אדם מאוד רציונל, ואני חושב עדיין שיגמר 2-1 להפועל תל אביב. ועם זאת אני אומר, קשה לי לראות את רז אדם ואת בן שרף ואת פלטין נותנים הופעה כזאת עוד פעם, ואני כן מצפה שהפועל תעשה איזשהו שדרוג והבנה של הסיטואציה, ועדיין אני אומר, לא, אני לא אמרתי אפילו, אני חשבתי שיהיה בלואאוט.
גם אני.
כאילו קל.
אני רוצה, קודם כל, אני מוריד את הכובע בפני גם שרון אברהמי כמובן, וגם סטיבנס ובן שרף ורז אדם ופלטין, כאילו, באמת וואו.
אגב, הזרים שלהם שהם משחקים כל כך נדר בתוך השיטה הזו, זה...
לא, יש להם חיבור מאוד טוב, רואים שהקבוצה הזאת מאוד מחוברת, גם למאמן, גם אחד לשני, אין להם מה להפסיד. אני חושבת שהפועל בבעיה כי זה להגיע עם הגב אל הקיר, ולהגיע בלחץ.
ועם המון הצהרות שהם שחררו לפני.
ויש שם לחץ עצום בתוך המועדון, גם ברמת הקהל.
לא הבנתי את השטות הזאת של דדה שחקן משחק, אתה פייבוריטי, באמת אתה עושה פסיכולוגיה בשקל ו-20 כזאת, כאילו אתה...
היה ניסיון להוריד את הלחץ מהשחקנים, יש שם לחץ מטורף בתוך המועדון, גם הקהל מול כמה מהשחקנים, גם בכללי, אני לא חושבת שזה לחץ שהם היו בו, אולי הם היו בו בגמר גביע שהם הפסידו להרצליה, נכון? כן, שהם הפסידו להרצליה, אולי אז הם היו בלחץ הזה, כי הם הגיעו באמת למעמד שהם פייבוריטים בו על משחק אחד. אני לא שוללת הפסד שלהם. צריך לקרות, באמת, קירת אתה צריכה להיות באמת במיטבה.
הוא אומר שהמינלת לא רוצה שקירת אתה יעלו.
אבל
בוא... למה זה סיפור רומנטי, איך שלא תסתכל על זה.
כן, בוא נגיד...
אני אגיד לך משהו שאמרת שלי, הולך איתי מהיום בצהריים, מאתמול אפילו. אני כל הזמן שואל את עצמי, האם הטוויטר הוא העולם האמיתי, ואני, אין לי תשובה.
הוא לא.
אני חושב שאני שואלת את השאלה הזאת, בלי קשר לכדורסל.
לא, נכון.
בשנה האחרונה.
אבל אני, אותי, ברמה האישית, הגיעי לראות את הפיט שלי על האוהדים אל מול שחקנים של הפועל. זה דוחה. זה מדעיל אותי, התליסה הזאת לחיים האישיים שלהם, ומה הם עושים מחוץ לכדורסל, וצילומי מסך. אוקיי, ביקורת לגיטימית של סטטיסטיקה, והיית טובים, לא היית טובים. אבל כאילו, ללכת על אנשים שהם באמת אנשים, בלד של המועדון, בעיניי.
כן, תראה, אני פחות נכנסת למה מומי, אבל אני חושב שאוהדים צריכים להתעסק בלעודד, ושחקנים צריכים להתעסק בלשחק.
לא, אין בעיה, אבל ביקורת היא לגיטימית.
ברור, ברור, אבל ברגע שיש גם, שזה חוצה גבול, גם בשני צדדים.
את זוכרת את העץ הנדיב?
מה זה שני צדדים? מה הצד השני?
ברגע שאוהד צריך להתעסק בלעודד, כמובן, אפשר גם לבקר הכל בסדר, אבל שחקן צריך להתעסק בלשחק. ולא במה אמרו עליו האוהדים, או לא אמרו עליו האוהדים, או כן כתבו עליו האוהדים, או לא כתבו עליו האוהדים. אני באופן אישי חושבת ששחקן לא צריך להתעסק בזה, בטח לא עכשיו.
כן, אבל מה קורה להכרת הטוב?
אנחנו ב-2024, רשתות חברתיות זה משהו שהוא קצת פתוח לכולם.
אבל מה קורה עם הכרת הטוב? מה קורה עם זה שהם בני אדם גם?
לא, לא, אני אומרת.
כאילו, הם לא רק שחקן כדורסל.
אני אומרת, אבל באופן כללי, אתה יודע, בסופו של דבר, יש שם שחקנים שתרמו הרבה, וויתרו הרבה כדי להיות במועדון, ועשו הרבה לטובת המועדון, ולצאת מהמשחק כשהם שומעים כללות,
וגם על מה?
אז פחות, בסדר, יש לחץ בהפועל, זה מובן, נוכח, כמו שאמר ברדה, הצהרות גם לפני, והכל, בסדר, שיהיה...
חלנו בהצלחה לשתי הצדדים.
כן, בדיוק. בוא נדבר על מכבי תל אביב וירושלים. אני אמרתי, אני חשבתי שזה הולך למשחק 3, וגם הרגיש ברבע השלישי, שני דברים קרו לי ברבע השלישי. דז'ה-וו לגביע, באופן מבהיל, וכשנגמר הרבע השלישי, משה ברדה רץ לי בראש, שאומר, רבע שלישי של מכבי זה רבע גרוע.
לא במילים האלה, זה נכון.
לא, באופן כללי.
לא, אני מה שאני אומר בדרך כלל זה שמכבי צריכה להחזיק מעמד
את החמש-שש
דקות הראשונות של הרבע השלישי.
מכבי צריכה לוותר על רבע השלישי.
אני חושב שהיה לה המון מזל. לא צריך להחזיק מעמד, זה אמרה יפה. אני חושב שהיה שם המון מזל.
למי? למכבי?
כן. כי ירושלים הגיעו שם למצבים ולזריקות שהן נכנסות. מכבי תל אביב לא תנצח, לא מנצח את המשחק הזה.
אז אני אומר שסבבה.
אני לא הייתי פה הרבה זמן, אני חייב להודות, ואני הייתי בגמר גביע, יצא לי להיות על המדרש, והרבע השלישי זה משהו שחרוט אצלי בראש,
בראש
כטראומה מכביסטית, והיום ראיתי את זה קורה.
עוד פעם, דז'וו, לחלוטין.
ראיתי את זה קורה פשוט, אבל לי קשה לראות את האומללות הזאת.
איך הרמתם לי להנחתה כאן, יואו, איזה כיף.
לא, הייתי פה רואה את זה הרי
ברוצה. שנייה, לא, תן לי כאן איזה, תן לי כאן למעלה, שאני אוכל לתת את הזה, תן לי.
אה, היי פייב, באתי לשתות מהוויטמין.
תגמין, בדיוק. אז ככה, זה הסיפור. מבחינתי, אמנם מכבי ניצחה היום, אבל מי שרקד על הפרקט, או בעצם מחוץ לו, היה עודד קטש, וזו הסיבה. ראית את עודד קטש עושה בסדרה כולה, דברים שלא ראית אותו עושה לפני.
תסביר.
ראינו אותו עושה את זה במשחקים רגילים של עונה, לא במשחקים של All or Nothing, אוקיי? ראית, אני מדבר על העניין קודם כל של הרוטציות שדווקא, היום הוא השתמש ב-11 שחקנים, אותו דבר הוא עשה גם במשחק הראשון בסדרה. העניין של הרוטציות ארוכות, אני אישית כבר דיברתי על זה, חושב יותר מדי פעמים. המון פעמים לאורך כל העונה והעונה שעברה ובכלל. וכשיש לך גם את לורנזו בראון, ויש לך את חסיאל ריברו, שהוא עקרונית, אין לו באמת פתרון, אין לירושלים, או על הנייר לקבוצה אחרת בליגה פתרון לפיזיות שלו, או לעבודת רגליים המדהימה שיש לו. מגיע מצב שאת רואה בדקות מסוימות את ג'ו תומאסון ואת קליבלנד ביחד על הפרקט.
ג'ו תומאסון וקליבלנד.
וקליבלנד ביחד על הפרקט מול ירושלים. זאת אומרת, היה לך כאן גם את היצירתיות, גם את התגובה. נכון שהיה אולי איזשהו מקום להכניס ברבע השלישית קליבלנד טיפה לפני. אבל היו תגובות לא אחת, לא שתיים הלך המשחק, שהם היו און פוינט מבחינתו של עודד, והוא עשה את זה מצוין. וכל מי שבא וביקר את לורנזו בראון, שבא ואמר לורנזו פה, לורנזו שם, לורנזו רקד על הפרקט במשחק השני. פשוט רקד על הפרקט. כל השטנץ של ירושלים שהם השתמשו בו בגמר גביע, אם זה היה הג'ים המאוד אגרסיביים, התחלפו פתאום במשהו שהיה טיפה אפילו הרבה יותר פושר, נקרא לזה ככה, בין אם זה ג'קורי ואפילו עוד יותר עם אלכס טיוס. שהחסימות שלו לא היו ממש מחויבות עד הסוף. ברגע שבא חסימה לפיק אנד רול, אם אתה לא בא ואתה מוריד את השחקן, אתה תוקע את השחקן שלך בחסימה, אתה לא עשית את זה עד הסוף ולא עשית את זה כמו שצריך. המרגין יודע להגיב, זה מפרק לרוב תרגילים, ופשוט זה נראה שירושלים לא ידע להגיב. ההבדל בין מכבי לירושלים בסדרה הזו, זה היה ברור שברגע שמכבי תשחק באותה רמת אגרסיביות מול ירושלים, הכישרון מתחיל לדבר. וברגע שהיה כאן כישרון של מכבי תל אביב, שהוא יותר, יש למכבי יותר כישרון מהפועל ירושלים, זה הכי פשוט שבעולם. אז היה את זה, והיה גם עומק, ירושלים מהמשחק הראשון לשני, מה עשתה? הורידה עוד שחקן מהרוטציה.
מהמשחק הראשון לשני.
מהמשחק הראשון, זאת טרבור לייסי שראה 5 דקות, עכשיו לא ראה דקות בכלל. בלייזר שוב רותח לספסל. אז עכשיו זה כבר 11 מול 9 שחקנים.
כן.
אוקיי? אז כל הדברים שעבדו לטובת ירושלים במשחק בגמר גביע, וזה אמנם אמור, אתם מדברים על דז'ה וו, זה יותר אמור להעלות את התחושת החמצה של, בונה, אם הם משחקים או משווים את הרמת אגרסיבית הזו, איזה 3 או 4 דקות לסיום הרבע השלישי, אולי הדברים היו נראים אחרת.
אני רוצה להגיד משהו על מה שאתה, בכללי. א',
אתה צודק.
אני הרגשתי שכאילו, שירושלים, בתחושה שלי, תבוא מהשנייה הראשונה של המשחק, כמו שהיא באה בתחילת הרבע השלישי.
Okay.
לפרק, באגרסיביות, באינטנסיביות, בעבירות, בלפרק.
שני דברים אז.
וזה לא קרה, ומכבי באה ככה,
okay.
בתחילת המשחק.
תמשיכו לדבר, אז שימשיכו לדבר על שופטים ועל העבירות, ואולי okay. אולי זה יתחיל לעבוד.
אוקיי, okay, אז אני אגיד על זה משהו עוד שנייה. אז מכבי באה ככה, וברבע השלישית קרה למכבי מה שקורה לה כמעט כל העונה ברבע השלישית, זה לא זה, אבל נגעת בקטש, אז אני רוצה להגיד ש... מבחינתי, הניהול משחק של קטש היום היה מצוין. ברור שאתה יודע, פה פסק זמן, שם פסק זמן, ברור.
הכל טוב.
ברור, אבל אחד, כמו שאמרת, רוטציות ארוכה, ארוכה, ראו היום את הניסיון של, לקחים ואת הניסיון שלו אל מול מאמן חסר ניסיון בסיטואציה הזאת. גם ברמת ה... רבע רביעי, שוב, לורנזו נחת 4 דקות, 5 דקות הראשונות, חוזר יותר רענן לדקות האחרונות, שם סל חשוב שם על ג'ונסון, גם ברמה שהוא ידע בדיוק ברבע הזה, מתי להכניס את קליבלנד, שהיה לו רגליים, שהוא היה פרש, רגליים טריות, עוד שחקן שיכול כאילו לעבוד יותר קשה, והניהול של המשחק, נכון, היה פעמים שקליבלנד קצת נשכח, אולי זה קצת היה ברבע השלישי, שהוא נשכח קצת. מנקו, שפחות תרם, יכל לרדת, קליבלנד יכל להיכנס במקומו, בסדר, אבל אתם שוכחים משהו מאוד חשוב.
ניבו,
שלא היה. מכבי תל אביב, פול ירושלים קיבלה את מכבי תל אביב, ואני ואתה דיברנו על זה ביום חמישי.
בולדווין לס וניבו
בלי,
לס.
בלי, בולדווין ובלי ניבו. אוקיי. שני השחקנים אולי הכי חשובים שלה בשיטת משחק הזאת, בסדר?
וזה אחרי משחק שהוא עשה 11 ו-6 ב-14 דקות במשחק הזה.
ומכבי תל אביב ניצחה את הסדרה הזאת, אחד מהכלים הכי חזקים של מכבי השנה ביורוליג, היה הזריקות מחוץ לקשת. מכבי ניצחה את הסדרה הזאת עם 11 שלשות לדעתי. כל הסדרה.
אז
זה לא, זה מאוד לא כדורסל של קטש, זה מאוד לא מכבי, ועדיין בירושלים לא הסכילו לנצל את זה. עכשיו, אני חושבת, ואמרת, בסופו של דבר, זה השלב בעונה שזה המאני טיים, לוקחים את המשחקים עם להיות ראשונים לכל כדור, יש בראש, משחקים כל יומיים, יש פה עייפות, יש פה דברים מנטליים שמנצחים משחקים. בסופו של דבר, זה השלב בעונה להיות בענווה מסוימת, לא בשחצנות, ובהפועל לירושלים עשו הכל הפוך בחודש האחרון, הכל. אם זה מהשחרור של אנקינס, שעד היום הייתה הודעת פרידה מאנקינס, מישהו אמר שהוא עזב את הקבוצה?
זה כי הוא תחת חוזה, הוא לא יעזוב, אבל הוא
עזב את הקבוצה.
כן, הוא לא ישנה, הוא לא צפוי להיות שנה הבאה.
הוא עזב את הקבוצה, בסדר? ההודעה האחרונה שהייתה, הוא פצוע, נקט הרגל, יצא להתעברות בחול. חוסר שקיפות מוחלט, אחד, שתיים, כל העניין הזה של שחצנות, אני הרגשתי מאוד שחצנות מצד הפועל ירושלים מרגע שהם זכו בגביע, בצדק, לא בצדק, זה הם החליטו ועשות החשבון נפש עם עצמם, שחצנות סי, אני לא אוהבת את זה, אני לא מתחברת לזה, אתם אנדרדוג, אתם עדיין הפועל ירושלים, קבוצה גדולה בכדורסל הישראלי, מול מכבי תל אביב, אתם אנדרדוג, ותתנהלו בהתאם. כל הקטע הזה של להיכנס לעמוד של אכלו לי, שתו לי השופטים.
חשבתי את רוצה לדבר על מוד אייק, אוקיי.
גם זה אכלו, זה האוהדים, זה לא הם. לא משנה, עזוב.
מה זה לא הם?
אכלו לי, שתו לי.
הם רשמו ברשות החברתיות שלהם מה אקמוד, בחשבון הרשמי.
לא ראיתי שהאכל היה מלא כל כך עד הסוף בכל האוהדים. בסדר? אכלו לי, שתו לי, השופטים לקחו לי. תתעסקו בכדורסל עם מר יונתן אלון, שיש לי ערכה עצומה אליו בתור איש כדורסל נהדר. היה מתעסק בכדורסל ולא בלנסות לעשות מה שעשה אטמן, כי הוא לא אטמן ואתם לא פנתנייקוס, אולי הקבוצה שלו הייתה לא הייתה נכנסת לבור של 18 נקודות במחצית הראשונה, שהיה להם מאוד קשה לחזור מזה אחר כך.
אז אני אגיד לך טיפה יותר מזה. רגע. זה הולך להישמע לא מי יודע מה, אבל תזרמו איתי. אני באמת חושב שאם השחקנים היום, חלקם היו, היו נראים כמו שיונתן אלון היה נראה על הקווים, ירושלים הייתה במצב יותר טוב. ולמה אני מתכוון? רבע ראשון, לורנזו בראון יצא להתקפת מעבר. עכשיו, דבר כזה, אני יודע שזה משחק אני מגב לקיר, אני לא בהכרח אומר עכשיו, תעשה איזושהי עבירה להורדת זקיף, תעשה, לא יודע מה, תיכנס בו, תוריד אותו, תעקם לו רגל, אצבע, לא יודע מה. אבל ברגע שאתה רץ בעצלתיים, כדי לעשות איזשהו פאול זול מאחור, אתה די מראה עם איזה גישה אתה באת למשחק הזה. וזה היה כבר ברבע הראשון. העבירה שהייתה של קדין קריקטון. קדין אגב סיים את המשחק עם 15 נקודות. אבל ברגע שכולכם באים ומדברים על ה-37 עבירות, סליחה, 37 זריקות עונשין ו-32 עבירות שנשרקו לחובתכם, 37 של מכבי זרקו ו-32 עבירות שנשרקו לחובתכם, תתעסקו במשחק, תבואו, תגידו, אוקיי, אנחנו זה, כי ברגע שאתם באתם והתלוננתם על השופטים, ובאתם לשופטים וזה, אתם הפסדתם. זה המסר שאתם משדרים לכולם. הפסדתם את הסדר, הפסדתם שם. אגב, למה? כי אתם לא מתעסקים במה שאתם צריכים להתעסק.
אגב, אמרתי, 11 שלשות, 11-49, מכבי מסיימת שני המשחקים האלו.
לא, תראי,
נתון מטורף ונתון כל כך לא מכבי.
אז שנייה, אני אזכיר לך שמכבי פתחה את המשחק הראשון עם 0-6, ברבע הראשון לקח למכבי דקה ו-20, דקה 25 אולי לתוך הרבע השני, עד שהגיעה השלשה הראשונה, אני חושב שהייתה של רומן.
כן, הייתה של רומן.
ודווקא במשחק השני, מכבי פתחה מדהים מבחוץ. אמנם היה בהתחלה הארבול של ג'ון די, אבל ג'ו תומאסון,
תמיר בלט 1-8 היום.
בסדר.
היה נורא.
שנייה?
תחילת הזריטות שלו.
אני, כאן אני מאוד חולק עליך לדעת, כאילו לא יודעת, זה עניין של
לא, הוא זורק זריקות שהכדור לא יושב לו ביד לפעמים.
אני, ואני, שוב אני אומר, אני חי עם כל אחת ואחת מהן בשקט, שלווה ונירוונה. ולמה זה? כי אין לו, זאת אומרת, איזה משהו שהוא אבסולוטי מבחינה פיזיולוגית. זאת אומרת, אין לו איזה משהו שמאפשר לו לייצר עוד איזשהו יתרון, חוץ מהזריקות, תראה, כמה פעמים הוא מגיע לטבעת?
לא, הוא לא צריך.
עזוב, אבל זה העניין. אם הוא גם לא יזרוק מבחוץ, כן? הגנות לא יגיבו. והגנות יודעות שהוא מסוגל לקלוע.
לא,
אני מסוגל לקלוע נהדר.
אני אתן לך את השני קל שלי על המשחק, כי אמרתם בעיניי שניכם המון דברים נכונים. אני עם רוב הדברים שאמרת מסכים לחלוטין לגבי מה שאמרת על קטש וניהול המשחק. אני חושב שראינו, באמת איך הוא הפיט לקחים של מה החילופים ומה, איך עוצרים מומנטום שלילי, שמומנטום שלילי בכדורסל הוא קיים והוא מקובל. אני יכול להגיד לך שאני ברמה האישית, לי קצת קשה עם זה. שאני, ישבתי היום וראיתי את המשחק, ישבתי ליד הבוס שלי בכדורסל, שהוא גם יש כדורסל, אלי רבי, ושאלתי אותו שאלה באמצע הרבע השלישי, שהוא אומר לי, הנה ירושלים חוזרים, והוא גם ישב איתי בדמר גביע, אז כאילו אלינו זיכרונות ביחד, ואמרתי לו, תגיד, אם אתה עכשיו מאמן, לא מטריף אותך כאילו הדישות הזאת של אורן זוברון, והוא לא מצליח לעבור את החצי בקושי וארבע פעמים רצוף, והדבוצה משחקת נורא, מגיעה לסוף השעון, והוא אומר לי, רואי, אבל זה האופי שלו, זהו. כאילו, זהו שהוא לקח את אליפות אירופה עם ספרד, וזהו גם שהוא ככה. ולי, אני לא מקבל את זה. יש דקות שמכבי משחקים, כמו היום ברבע השלישי, כמו הרבע השלישי בגביע, שאני לא מצליח להבין למה זה קורה. אז תגידו לי, אם ירושלים שמה לחץ על הכדור, אוקיי, נו, אנחנו לא בקץ על בית. מכבי יש לה פתרונות לזה. היום, עוד פעם, אני מחזיר אתכם, שלוש הפרש, במזל גדול דיפלטשן שם, הכדור מגיע לסורקין לפינארי, ורו חותך על הפיק אנד רול הזה, פאול סל שעושה איזה שש הפרש, נותן אוויר. אם התקפה הזאת לא נדמרת בפאול סל הזה, אני לא יודע למשחק הזה הולך.
נכון.
ואז אתה אומר, אוקיי, זה בול מה שהיה בגביע, וכל מה שאמרנו פה עכשיו נזרק לפח. אני מתקשה להבין את הדקות האלה שמכבי פתאום יוצאת מהסיסטיה.
אבל זה כל העונה ככה.
אבל שוב, לא יכול להיות שברגע שיתקחו לך את הפיק אנד רול אופנס, נגמר. הרי יש לך פלן בי ויש לך פלן סי, והיום גם ראינו את זה, הם הלכו פנימה בזמן. הם הלכו פנימה, וגם היה, עוד פעם, אני חוזר למה שמעתי מקודם, היו כמה זריטות של ירושלים.
לא נכנסו.
אופן שעץ טובות שנכנסות, ואנחנו לא מדברים.
אותו דבר אתה יכול להגיד על מכבי תל אביב ברבע השלישי, כי גם מכבי ברבע השלישי היו להם כמה מבטים סופר פנויים שלא נכנסו.
והיו המון מבטים של סוף השעון בשנייה האחרונה, ותדור לא בכיוון.
בסדר?
שוב,
אבל 19 ריבאונדים בהתקפה למכבי תל אביב.
כן, אבל תסכים איתי על דבר אחד.
כן.
הפועל ירושלים ללא ליוואי רנדולף היא קבוצה מוגבלת עד מאוד. אני לא
תראה, מצד אחד
גם אני מסכים איתך שהם כאילו היו אומרים לבוא ולפרט ואת כל השטויות האלה, סליחה, אתם כאילו השטויות האלה של AK מוד ו-IK מוד, השטויות האלה, לא, השטויות שלהם כאילו, צניעות טיפה, אבל הלחץ שיתק אותם, הם הראו כפואים.
נכון, הלחץ.
הלחץ שיתק אותם.
אתה הייתה שם שפת גוף פשוט לא טובה, בלא מהדקות במחצית הראשונה. איך שלא תהפוך את זה? משהו שם, כאילו, לא יכול להיות שתומאסו נראה לי גם, זה היה באיזושהי התקפת מעבר, פתאום מגיע, רואה שהוא חופשי על הקשת, לא אמרים שלושה. כאילו, עם זה אתה מגיע למשחק אגב לקיר?
זה מה שאמרתי על הפועל בתחילת הפרק פה. אמרתי, זה פלייאוף, וזה הרבה מנטלי, ואתה יושב ואתה יודע שזה כאילו משחק שאם אתה מפסיד אותו, אתה יורד בירידות ואתה נוסע לנתבג, כל אחד מהזרים שם, כן? אתה אומר, אוקיי, הכל על הקופה פה, ולפעמים שדברים כאלה קורים, זה משתק אותך. בטח שהקהל ועליך, ואגב, זה גם בשני הכיוונים, גם הקהל של כאילו, מכבי לא הגיע פה עם הגב אל הקיר, כן? אבל מכבי יושבת באולם כזה, שהקהל הביתי על המוח שלך.
ואם יש משהו שמכבי לא רוצה, זה משחק שלוש בנוקיה, שהדברים לא מסתדרים.
בדיוק, ואתה יודע שכאילו אתה מפסיד, אתה הולך עוד פעם למשחק על כל הקופה, וכאילו אתה... אבל שוב, זה מנטליות. ויש מנטליות של ווינר, ויש מנטליות לא של ווינר.
נכון, מסכים איתך.
ושוב, ברור שיכול להיות שאם השלשה הזאת של דוברת נכנסת שם, אנחנו מדברים אחרת עכשיו, כן? אבל זה טבע של כדורסל. אגב, גם יש, אמרת שאתה לא מבין את הרבע השלישי.
לא, זה לא שאני מבין את הרבע השלישי. אני לא מבין שבדקות האלה שההתקפה לא מסתדרת. שוב, תגידו לי, רואי הלחץ שאפילו ירושלים וזה, סבבה, אני זורם אתכם לגמרי. לי היה קשה בצד השני. זאת אומרת, אתה ילד בצבע של מכבי ברבע הזה, אני לא מצליח להבין אותה. זאת אומרת, אני לא מבין מאיפה זה בא. אני לא חושב שזו עייפות. האדישות הזאת התעשה לי.
לא יודע אם זה
האדישות. ושאני רואה את ה... כאילו הריצות נגד מכבי הם תמיד נראות אותו דבר. את מבינה מה אני רוצה להגיד? זה נראה כאילו פתאום הקבוצה...
נכבט.
המתג יורד לאיזה 8 דקות.
מאבדים ריכוז.
ושוב, היום היה הרבה מזל וגם הרבה פעולות גדולות, גם של קטש וגם של סרטנים.
נגיד המסירה הזאת של רומן.
זה עשה...
זה עשה שם פסל.
נתן אוויר, ממש. וגם, נכון משהו? בצד שני, השני פאולים החכמים מאוד על וויליאמס, שבן אדם נתעשה לראות אותו זורת עונשין בבית. זאת אומרת, זה היה נהדר.
עכשיו אתה גמרת אותי.
זהו, זה דוחה.
נכון.
לא צייר, זה דוחה. הוא אחלה שחקן, פשוט דוחה. וזה עזר מאוד להפרש להישאר כל הזמן 2.5 פוזיישנים.
נכון.
והיו שם פוזיישנים שעוד 3 נכנסת, אנחנו לא מדברים ככה.
תראה, יש את העניין של הפוזיישנים הקריטיים במשחק כדורסל. תמיד כשאנחנו חוזרים מאיזשהו פיגור גדול, אגב, אם ספידי סמית לא עושה את האנד וואן בסוף המחצית הראשונה, אז זה 18, וכל מה
שצריך... ואם לא שורקים את הפאול 3 דקות על לורנזו בראון?
בסדר. ואם, אבל בגלל זה אני אומר, המשחק התפתח בצורה מסוימת, שתחילה אני אומר, כן, אם ליבר רנדולף היה זו סדרה אחרת לגמרי, ומצד שני גם אם ווייד בודווין היה, ואני בו היה זו סדרה אחרת לגמרי. זה דבר ראשון.
עוד שניבו במשחק הראשון, שוב, גם לא היה מספיק טוב, אבל...
ועדיין הוא עשה 11-6 ב-14 דקות, שאתה לא קלטת את זה, זאת אחרי המשחק אתה פתאום מסתכל בסטטיסטיקה, ואתה אומר, רגע, מה?
לא משנה, הוא מוריד, הוא כאילו עוד דמות בתוך הצבע.
לא סתם שזה עוד דמות בתוך הצבע, העניין הוא שמול ירושלים הוא התקשה איכשהו בכמה משחקים. ודווקא הפעם, לא, באותו משחק. אבל, תשים לב גם על העזרה שהביאו על ג'קורי, מאיפה הוא הגיע. זאת גם לזה היה תגובה.
נכון.
זאת אומרת, אם ג'קורי סיים עם 13 נקודות, משהו כזה, ג'קורי...
אני אגיד לך למה אתה עושה לעצמך
חיים. 14 נקודות ב-23 דקות, אבל 5 מ-10. עכשיו, השחקן שמסיים ליד הטבעת או מעליה עם 5 מ-10, על גארד אתה אומר, סבבה, 5 מ-10, אתה איך שהוא חי עם זה. על גבוה...
לא מספיק טוב.
זה...
ועדיין, ירושלים, גם ברבע הרביעי, אגב, כאילו עשתה שם קולות, ואז ברגע שקליבלין נכנס... זהו.
עדנתית, וגם ראיתם את מכבי עוברים פתאום לאג'ים חזקים למעלה, שדברים שלא קרו בגמר גביע. ופה אני מתחבר למה שאמר ברדה מקודם, שקטש פתאום מגיב, כל המשחק הוא היה באזורית המתחלפת הזאת, הוא תמיד אחרי סל עומד ב-2-3, מסירה ראשונה עוברים לאישית, או בפיק אנד רול הראשון עוברים לאישית. זה מכבי, זה ה-22 הזה של מכבי. זה הלחץ, וה-20 זה המאצ'אפ הזה, שהם עושים אותו מדהים. באמת מדהים, הוא גם עושה אותו כי הוא לא רוצה שבלט ישמור אישית מההתחלה, ואני יכול להבין.
למרות שאתה יודע, כמה שאתה אומר, אתה יכול להבין, בלט הרים את הרמת האגרסיביות שלו.
כן, בסדר, אבל הוא עדיין נמוך בראש משחקן.
הכל טוב, אבל משהו ב... זאת אומרת, בלט, חבר'ה, צריך להגיד את זה.
לא, אני אומר את זה כבר.
ברמה הגנתית הוא...
אני אומר את זה מהסדרה מול פנתנקוס, ועדיין, הוא מוגבל,
נתונים שאלוהים נתן,
מה לעשות. אגב היום, מה שעשה יונתן אלון, שם עליו את זוס, שם עליו את קורנליוס, כן, ולפעמים גם את זוסמן, שחקן גבוה כאילו יותר ממנו, לא נתן לו נשום, לא יכול להרים את הזריקות האלה, אתה אומר שאתה חי בשלום עם הזריקות האלה, הוא לא נתן...
הוא פוגע בפריים.
תמיד, עכשיו, אבל אין לי בעיה.
למה זה טוב לי? כי השומר הכי טוב שלהם, ואחד שגם יכול להם בריבאונד, נמצא עם תמיר בלט.
בסדר.
זה אומר שהוא רחוק ממה שקורה מתחת לסל.
אז בא, יונתן, הוא אמר, אני יודע שהנשק העיקרי של תמיר בלט מן הסתם, חוץ מראית משחק שזה הוא לא יכול לעצור כמעט, זה הזריקה משלוש. ברור שכל פעם שהוא זרק, הסתכלתי, אז מה היום זה ייכנס? אבל הוא לא היה בכיוון אפילו. בתוך כמה תיכף, 8 זריקות, מתוך 4 אפילו לא היה בכיוון. בסדר, היו לו אפילו 2 ארבולים לדעתי.
כל בסדר.
אז אני אומרת, עכשיו אני לא באה בטענות אליו, שלא תבין לו נכון. אני אומרת שזו החלטה נכונה שלא נתן לנו לשים אליו את השחקן.
וזו החלטה עוד יותר נכונה של תמיר להמשיך ולזרוק.
בסדר, לא אומרת שלא. אבל בסופו של דבר, הוא הצליח להוריד את האיום מחוץ לקשת של תמיר, הצליח.
בסדר?
את הריית משחק, יש לו ראיית משחק, זה באמת, זה ברמה.
שתמיר בלט משחק את ה-Second Edition Pick and Roll של מכבי, הגבוהים של מכבי עושים נקודות. שלא אין זה בורם משחק, בדרך כלל...
זה גם לא רק הגבוהים, רואי זה, עובדה ש...
לא, הוא פאסר מדהים, הוא הייתה פאסר שהוא נתן לסורקין שם ב...
יש שם איזה פוזיישן שהוא קיבל כדור מריבאונד, אף הכדור מריבאונד אליו, לדעתי, זה כאילו מהסרטים האלה שהוא רובוקופ ויש לו פה משקפיים והוא אפילו לא מסתכל, העיניים עצומות, פה הכדור הולך שמאלה בכלל.
אנחנו מדברים על זה מונחים של ניו מהמטריקס, לא רובוקופ, עם כל הכבוד.
זה משהו שכאילו אני לא ראיתי ראיית משחק כזאת אבסולוטית.
יש לי שאלה אליכם, אנחנו מסכימים כולנו ש...
מילוש.
אני ישראלי אמרתי.
סבבה.
אני שואל.
עודד.
להמשיך לדיון מקודם. אנחנו כולנו מסכימים פה שחסיאל ריברו.
כן,
יותר טוב מג'קורי וויליאמס.
כן.
באופן עיקר.
כן.
אז בעצם אנחנו אומרים שהגבוע השני של מכבי בעולם שבו ניבו בריא וכולי, הוא שחקן יותר טוב מהגבוע הראשון של ירושלים במצב הקיים.
כן.
אני חושב שהיתרון הזה, מה שאני בא לומר, שהאיכות של מכבי, כמו שאמרת מקודם, היא איכות מטורפת. אני כן חושב שריברו חייב קצת כסף מהעונה הבאה שלו לתמיר בלט, שהוא עשה אותו השנה הגדול, באמת. הפיק אנד רול שלהם היה כאילו, זה נהיה באופנה. כאילו זה סל. הוא פשוט החייה אותו.
זה מתרגשות עכשיו, סתם שתדע.
וכמו שאמרת, מכבי הגיע היום מול ירושלים, מסכים איתך שחצנית, לא מספיק טובה להתמודד מול מכבי, אפילו הזאת של ללא בולדווין ניבו, ועדיין כל זה ורספט גדול לקטש ולמכבי, יש דברים, יש את הדקות האלה שאני, אפשר להיות לא טוב, אפשר להפסיד, אני פשוט, זה מרגיש סיבות דביליות מדי בשביל שזה יקרה, זה הכוונה שלי.
זה מרגיש, אני לא יודעת אם זה מעצבן.
אדיש.
כן, כאילו...
תפתור, כמו שאמרת מקודם, וזה... אני חושב שבגמר מול הפועל תל אביב, בוא נגיד הפועל עולה, בגמר מול הפועל תל אביב, שאני חושב ש...
מה, אבל אני נלך אחורה שנה. נלך אחורה שנה לגמר, למשחק מספר 3 בגמר. מכבי פלוס 15, הכפתור נכבה.
הוא לא נכבה, אני לא מסכים עם זה.
הפועל תל אביב חוזרת.
כן, אבל היה אירוע מחוץ לקוטלי המגרש.
עזוב, היה אירוע, מה שקרה שם בקהל, וזה בסדר, אבל...
זה לא מש...
הכפתור נכבה, נקודה. זה שטנס שהולך עם מכבי.
אוקיי.
עכשיו, הרבה פעמים, מכבי צריכה לצאת מזה לבן, הרבה פעמים, מה שהיום הוציא את מכבי, זה החלטות טובות של קטש.
נכון.
עכשיו, מה קרה היום ברבע השלישי, שימו לב? תמיר בלט עלה בחמישייה. בדרך כלל, כשמשהו כזה קורה, זה לא אם תמיר בלט בחמישייה, ואז הניסיון של קטש לעצור את זה, זה להעלות את בלט מהספסל, ועם האנרגיות, עם בלט וריברו, בדרך כלל היו עולים שם, ועם האנרגיות ועם הפיק אנד רול שלהם, מצליחים לייצר שם נקודות. פה לא היה לו. זאת אומרת, הוא ניסה את ג'ונדי.
לא היה מספיק טוב.
לא היה מספיק טוב. בסדר? בענקו. ודווקא החלטות טובות שם שלו, ופסק זמן שדווקא כן הגיע שם בזמן, הצליחו להוציא את מכבי, אחד, שחקן אחד, שאני לא יודעת איך אנחנו מנהלים פה 37 דקות דיון, והשם שלו עדיין לא עלה פעם אחת.
מעל המשחק.
רומן סורקין. מעל
הטבעות.
רומן סורקין.
כי שנייה, אני אגיד לך למה. לא, שנייה, אני אגיד לך לפני. כי הוא זכאי לפרק משלו על היכולת הזה.
איזה פוטבק. יבא, יהיה.
אני חושב שאפילו בטוקייט אני לא יכול לעשות דבר כזה. תקשיב.
מה, זה? איפה זה?
ניזרי.
למה? לא, זה לא זה. לא, זה לא יעזור, נו. מה יהיה? אני לא אצליח.
מה זה,
כאילו...
מה זה?
רומן סורקין.
הבנתי. זה אות. יש לו אות.
יש לו אות, כן.
אות משמיים שאנחנו צריכים להפסיק עם הדבר הזה.
תקשיב.
לא, תקשיב.
רומן סורקין.
כן.
וואו.
וואו.
אני אגיד לך מה...
תקשיב, רגע, אם היינו צריכים לחייק היום ציונים...
10.
10 הוא מקבל היום על המשחק הזה.
11.
זה...
11 והאקסטרה נקודה, זה עלה?
עכשיו, אני...
על הפוטבק.
וואו.
אני צייצתי בסיום המשחק.
כן.
רומן סורקין, MVP של הליגה, נקודה.
by far.
סוף פסוק, סימן קריאה, מה שאתם לא רוצים, זו הייתה ההוכחה הרשמית.
ו-100% נכון, ואני מסכים עם שניכם, ואני שונא את הביקורת הזאת של למה הוא, קראתי אותה אדם היום, למה הוא לא איפה הוא היה ביורולין, וזה שטויות.
די, נו, זאת גניבה דעת.
זאת גניבה דעת,
זה לא ביקורת, זאת גניבה דעת, מרציונאנוס.
פשוט
גניבה
דעת, לא
עוד הוא. לא, אני יודע מי הוא דיבר, ותרשו לי כאן.
אז אני חושבת שרומן סורקין, גם ראיתי עוד גניבה דעת היום, אולי על זאת אתה מתכוון, שרומן סורקין הגיע לתקרת הזכוכית שלו במכבי תל אביב. על איזה תקרת זכוכית מדובר? כאילו, אתה רואה את מה שהוא עושה היום, הוא הגיע לתקרת הזכוכית שלו?
זה אותו אחד שאמר שהוא צריך היה להיות ב-NBA, ושכאילו חייב כבר לעזוב את מכבי, כי כאילו מכבי זה היה לא.
לא יודעת מי זה היה, אם זה היה אותו אחד או לא אותו אחד.
רומן סורקין החליט שהוא גם באופן יציב ושנתי תולי השלשות, והוא יכול לתלוע השלשות. אנחנו יודעים את זה עם מכבי חיפה, דיברנו על זה בשולחן הזה לפני כמה חודשים, הוא יהיה 4 מפלצתי. אם הוא יחליט שהוא גם שומר יותר טוב, כי הוא יכול.
רגע, אחד, אני חייבת להגיד משהו על רומן סורקין.
אני רוצה רק להוריד איזשהו, למה יצא, היה כאן איזשהו מיתוס, או אגדה אורבנית אם תרצי, שבאו ואמרו, על הדקות משחק של רומן במשחק מספר 4 וב-5.
כן, שטויות.
אז שנייה. כמה זה שטויות? זה שטויות לרמה שרומן כל כך לא הרגיש טוב במשחק הרביעי, כן? שרומן היה חולה במשחק הרביעי. תנסו, אני לא אומר לכם, יותר למאזינים שלנו, תנסו פעם לרוץ עם, נאמר, גודש באף פעם אחת. עכשיו אתה כן, הוא מקצוען, הוא אמור לרוץ ולעשות את זה. נכון, הוא עלה והוא ניסה לתת, ובסופו של דבר נזכיר שהוא גם לא שיחק מול חולון במשחק שהיה לאחר מכן, אחרי המשחק הרביעי.
נכון.
אז עם כל הכבוד לכל מי שמדבר על זה, בואו לפעמים אולי כדאי לנסות ולהבין את התמונה המלאה, לפני שכמו שהייתה תקופה שבאו וכיסחו את לורנזו בראון, פשוט כיסחו אותו ללא, ואני כמה פעמים אמרתי לך כמה זה לא מוצדק וכמה זה לא מוצדק, עד שהבן אדם פשוט בא ואמר, הוציא את זה החוצה, שהבעיה שהייתה לו בגב, זה הצו של החסות, היה לחץ על הצו שהשפיע לו על האגן. ובתוך הדבר הזה, להצליח לרוץ, להצליח לתת,
כן, ברור, ברור.
לראות דקות, אז טיפה, רגע לפני,
אוקיי, אני חושבת רגע, שנייה, אני רוצה להסביר משהו. רומן סורקין, באמת 10 היום, 11, מה שאתם לא רוצים, כל הסופרלטיבים, כל הזה, בכלל, שני משחקים נהדרים של סורקין, באמת, באמת, באמת. עכשיו, בוא נדבר רגע מקצועית. לרומן סורקין, יש מצ'אפ מצוין מול הפועל ירושלים from day one העונה, בסדר? להפועל ירושלים אין שחקן בפנים שיכול לעצור את רומן סורקין, לא נמרוד לוי, לא ג'קורי וויליאמס, כשאנקינס היה, אז היה רק אנקינס, ואז הם היו מכניסים פנימה לניבו ולסורקין, אז ואנקינס היה בבית עבירות, הייתה בעיה לירושלים, מצ'אפ נהדר, בסדר? דבר שלא קרה לו בהרבה מאוד מקרים אחרים העונה. רומן סורקין, אמרת, לא שיחק מול פנתנייקוס, זאת אומרת, לא היה טוב, לא שיחק, היה חולה. משחק מספר 4, משחק מספר 5, וגם שם, ואם אני מסתכלת על כל עונת היורוליג, אני חושבת שלרומן סורקין יש הרבה מה להשתפר ברמות הגבוהות מליגת על, שלנו.
ונזכיר רק שרומן נפצע בנבחרת גם.
נכון, שהוא לא היה 6 שבועות, לא שיחק. כן?
אז מה שנקרא, לפני שאתם באים ומדברים על
ואחרי שישה שבועות האלה, לקח לו זמן לחזור לעניינים, וזה הגיוני וזה בסדר, וכשמי שזוכר מה היה, לפני שהוא נפצע היה בכושר נהדר.
ברור.
בסדר?
כן, אבל בשביל להיות, אוקיי, לא טוב כמו שהוא בליגה, אני אהיה רציונל, בשביל להיות שחקן יורוליג בכיר, במכבי תל אביב סטייל, הוא כי ביורוליג, את הפוסט-אפ שהוא עושה בליגה הישראלית, הוא לא יכול לעשות ביורוליג. כל הפיידווי שאט האלה שהוא עושה, יש לו טאץ' מדהים מהקלוז ריינג' הזה מתוך הצבע, ביורוליג הוא לא יכול לעשות את זה. הוא פודש בעמדות 4, 2, 0 משהו, והוא לא יכול.
כן. יותר קשה לו, זה לא שהוא יכול.
אבל שהוא יתלה מבחוץ, יורוליג.
הוא יפתח את הצבע, ואז הוא יוכל לעשות את זה. עכשיו, היו לו משחקים ביורלינג, שהוא עשה את הדברים האלה, את כל התיקונים הקטנים, את כל נכון. הדברים האלה, שהוא היה מדהים והוא היה נהדר בהם. כן, גם שנה שעברה, ובטח ובטח השנה שעושה שדרוג למשחק שלו, יש לו עוד הרבה לאן להגיע במכבי תל אביב, כל המתחקים
למיניהם. מה זה הסיפור NBA הזה?
מה זה הסיפור NBA הזה?
זה כאילו ריאליסטי, סליחה, אני שואל, אני לא מספיק מבין בזה.
אני אשאל אותך, רגע, נעזוב שנייה הזה. אתה חושב שהוא מתאים ל-NBA היום, רומן?
אני לא סבל את ה-NBA, אין תשובה. לא יכול לראות את זה.
אז אתה רוצה שאני אקח
את זה? אולי כן, לא יודע, אני בסדר. כאילו,
לקחת את זה כאילו?
כן.
בסקילסט שלו, בוודאי שהוא יכול להיות ב-NBA.
לא סקילסט.
לא, שנייה, גם רומן כרומן. אבל יש כאן כמה דברים שצריכים לקחת בחשבון. ואני הולך כאן להוציא 800,000 ענפים בערך. אז תהיה מוכנה. דבר ראשון, בואי נדבר על תפקיד. אוקיי?
אוקיי.
סבבה. ברמת התפקיד צריך כבר לצאת מנקודת הנחה שרומן לא סטארטר. סקנד יוניט אולי, שלישי רוב הסיכויים, ברוב הקבוצות. עכשיו,
כל שחקן קונה את זה, כאילו ישראלי כחוזה מובטח, כמובן.
בדיוק, נקודה שתיים. כרגע אין חוזים מובטחים. לא, כאילו זאת אומרת שאני יודע. לא זה, המסלול שלו לליגה הטובה בעולם, צריך לעבור דרך איזושהי ליגת קיץ.
ליגת קיץ.
ואז אולי...
חני אימונים כאלה.
חני אימונים. אימונים פתוחים. אבל גם אז, לרוב מציעים מה?
10 ימים.
10 ימים
הזה? או את 10 ימים או את ה-2-ways למיניהם. וגם יש גבול לכמה חוזים כאלה אפשר להציע.
או ליגת פיתוח?
אז לכן אני אומר, למה שרומן ילך לליגת פיתוח? למרות שהכסף בליגת פיתוח, מדהים. בסוד זה לא... כי אנשים כאן בארץ לא מבינים את זה, אפרופו, כל מי שמאזין ומדבר על גיוס של שחקנים, נעזוב את הקושי שיש בלהביא, כן? שחקנים בזמן מלחמה, שזה כבר, אנחנו בתור ישראלים למודי מלחמות, כבר חווינו כמה, וזכורים לנו כבר כל מיני ניסיונות של, נקרא לזה גיוס, של שחקנים. מעבר לקושי הזה, בשנים האחרונות, בלי שהתייחסו לזה יותר מדי, הכספים שתמיד היו בליגה הסינית, הליגה הסינית סוג של ירתה לעצמה ברגל, כי הוציאו חוקים של אפשר רק שניים, ואי אפשר לשחק עם שניהם כל המשחק, ומותר זה, וכמה...
כמו החוקים של ילדים בית.
משהו כזה. ואז הצטרפה הליגה היפנית, והליגה הקוריאנית, וגם שם יש כסף לא רע בכלל בלשון המעטה, והכסף בג'י ליג גם לא רע בכלל. וכל אירופה, כל אירופה, ובגלל שאנחנו רואים את עצמנו כאירופאים, כי אנחנו משחקים בתחרות אירופאיות, לא, ברור. העובדה שבליגת מכללות שאנחנו משדרים כאן, אצלנו,
כן.
התחילו לשלם משכורות, זה בכלל, יכול להיות, נקרא לזה, זה הגזר דין מוות כביכול, כי איזה, תראי, היה עכשיו איזה שחקן שעזב את ריאל, אני אחד הצעירים שלה, התחייב לקבוצה, אני חושב, דיוויז'ן 1, החוזים הראשונים שלהם,
כן, אפשר לרווח שם כסף יפה.
כסף יפה? אני יכול להגיד לך שיש שחקנים שהחוזה הראשון שלהם שם, בואי תקחי את עדיי מרה, עדיי מרה, ספרדי.
לא, לא, אז
הוא מרוויח, שנייה, אז הוא מרוויח שם, אז יש חוזים היום, הנמוכים באיזה 100 ומשהו אלף דולר.
בסדר, אתה הולך רחוק, אתה הולך רחוק, בוא נגיד לך דוגמה ישראלית.
אמרתי לך אלפים.
תגיד לך דוגמה ישראלית.
נו.
דני וולף, מישיגן, קבל שם סכום יפה, שאם הוא מגיע לישראל, הוא... אולי בישראל הוא מרוויח קצת יותר אם הוא מגיע למכבי תל אביב לצורך העניין, אבל גם לא בטוחה.
אז תסבירי גם מכבי תל אביב, יש לך היום מצב שילדים בגיל...
לא הבנתי, זה משכורת?
משכורת לכל דבר.
או שזה מלדות יותר?
לא, לא,
לא, משכורת.
משכורת לכל דבר ועניין. משכורת,
מותר להם לתת משכורת.
מה, הסנטר הוא סנטר נהל 2?
להבנתי, זה לא משכורת כמו שאני מכיר המשכורת.
זה כביכול פרסום,
זה
כאילו
חוזה פרסום, אבל זה
משכורת.
תחשוב שבגיל 18 אתה יכול היום לקבל חוזה שנאמר 150-160, מה אגב, אם אני זוכר נכון, הדיבורים באזור המיליון דולר. אז מה זה בגיל 18 עכשיו? כולם מדברים על להאריך חוזים לשחקנים צעירים? מה עוצר בתם? איך כולם מכללות?
אני רוצה רגע להגיד על רומן, בסדר? האם הוא יכול בעתיד להגיע ל-NBA? כן. עכשיו יש פה שאלה, האם הוא הולך...
זה חשוב, זה מאוד חשוב, בין כמה הוא?
7-8.
יפה. שזה גם נכנס כאן לזה, בגלל זה אני אומר, הוא צריך להתמודד, האם הוא יכול? כן, אבל לדעתי...
תראה, השאלה היא ברמת הרצון, בטוחה שהוא רוצה. עכשיו השאלה אם אתה הולך לקיץ כזה, שאתה עושה סיבובים בכל ארצות הברית, של אימונים פתוחים ורעיונות, ומשחק בליגת קיץ, וכאילו עושה את זה, ובזה משקיע את האנרגיה שלך בקיץ, בשביל... שום דבר מובטח, שיכול להיות שבסוף הקיץ יגידו לך, תודה רבה חביבי.
כן, אבל לא.
שנייה,
כן,
אבל לא? האם הוא יכול?
או האם אתה מתרכז בקיץ שלך בלשפר את המשחק שלך, אימונים אישיים, כל מה ששחקנים עושים בקיץ, בכל מיני מקומות, ונותן עונת יורוליג, עונה הבאה, מתפוצץ, ואז נכנס, זה לא שהוא לא בפנקסים, ואז מגיע מהדלת הראשית כביכול.
קחי שני MVP לא האחרונים, אלא לפני מייק ג'יימס, סבבה, שזה סאשה וסנקוב לדעתי, וואסה מיסיץ'. כמה דקות על וואסה בעונה הראשונה שלו? מה קורה עם סאשה וסנקוב? עכשיו, למה אני אומר את זה? אגב, לדעתי, סאשה הוא שחקן מדהים, אבל איפשהו רומן כביכול טיפה יותר מתאים, אם אתה יורד לסוף דעתי.
אני מבין מה אתה אומר.
אז בתפיסה שלי, האם רומן יכול להיות ב-NBA? חד משמעית כן, תלוי בתפקיד. אבל אם אנחנו מדברים ברמה המקצועית וברמה הכלכלית לנו יכול להגיע, בגלל שהוא לא, ואני אומר את זה לצערי, באמת שלצערי, אין לו את הטאג הזה של היורוליג MVP כרגע?
זה אני אומרת, זה דעתי. אני חושבת שהוא, אם השנה ורומן שחקן שעובד קשה, יעשה קיץ וישפר, אמרת אגב, קליעה, יעשה קיץ שבו הוא זורק כל יום הרבה מאוד זריקות מחוץ לקשת וישפר שם את הקליעה שלו,
יש לו אותה,
יש לו אותה.
פשוט צריך להיזה.
אבל, אתה יודע, אם יש לו אותה, והוא כאילו, זה עוד יותר ישתדרג אצלו, אז הוא גם יותר לא יעסס, פחות יעסס לזרוק, הוא יזרוק יותר, ואז הוא באמת יהיה שחקן מפלצתי ביורוליג, לא בליגה שלנו, כי פה הוא MVP.
אבל אני שואל אותך בכיוון השני, כיוון מכבי תל אביב. האם מכבי תל אביב מרגישה בנוח היום לשים את רומן סורקין בעמדת יורוליג מפתח בקבוצה?
אני חושב שבשנה הבאה זה יקרה. איך שתהפוך את הכלבים.
היא תרצה כי בגלל בעיות כאלה ואחרות, או כי היא חושבת שרומן סוטין מתאים לתפקיד הארבע פותח משמעותי במכבי תל אביב ביורוליג.
תראה, בינתן שמכבי רוצה ומכוונת לשמור את כל השחקנים שיש לה, ולעשות שידור, עוד פעם, זה מה שהם אומרים.
אבל שמענו שזה לא קורה.
שמעת שזה לא קורה.
עמי ביטון, ניבו לא, וזה לא.
לא, ניבו סגור במילאנו, שזה אגב אנחנו דיברנו כאן, כבר חשפנו את זה כאן
לראשונה. אז מה זה כל השחקנים?
אז שנייה. קודם כל, מתי דיברנו כאן על ניבו ומילאנו? לפני כמה חצי שנה כבר שחשפנו את זה כאן. אז חסי ריברו, זה אחד, אוקיי? וויב זה באמת החלטה שצריכים לקבל. מבחינתם לשמור את הביג 3 שלהם, אפשר להגיד אם חסי זה ביג 4, אוקיי?
חסי לקבוע ראשון?
לא, לשמור, אני מדבר איתך כרגע על הסגל מבחינתם, מבחינתם מה שנקרא, שכולם המשיכו כמובן עם הפיין טיונינג שצריך לעשות.
תראה, אני לא חושבת שמכבי תצליח להביא, בהינתן, אתה יודע, מצב וזרים ומלחמה וזה, תצליח להביא ארבע מהבחירים שיש ביבשת. אני לא רואה את זה קורה, זה לא קרה השנה, שלא היה מלחמה.
גם בואי, איזה
השנה ג'יי קוין הוא עדף עליו.
רגע, אז ראיתי ציוץ בטוויטר, לדעתי זה היה של דובי יעקובוביץ', אם אני אתן קרדיט, ולדעתי זה פשוט נכון.
מה?
ג'יי קוין כארבע פותח, הוא כתב שם שלדעתו זאת כבר אמונה תפלה.
הבנתי, זה כבר בלי קשר.
זה כבר בלי קשר.
זה לא טקטי.
זה כבר אמונה תפלה, עכשיו אני מסכימה, יכול מאוד להיות שזה כבר אמונה תפלה, כן? אבל, ואתה יודע, זה הכדורסל של היום כל כך שונה, שזה כל כך לא משנה בכדורסל של קטש מי הארבע פותח. כאילו ג'יי קוין יכול לשחק חמש דקות, ואז לא שחק כל המשחק.
סבבה.
ולפעמים אגב זה טוב לסורקין לעלות מהספסל.
אז אני חושב שרומן סורקין, הסיבה היחידה שאם צריך להסס לגביו בסיפור של שחקן דומיננטי יורוליד, זה לא התרפה, זה הגנה. הוא לא עושה את זה מספיק טוב ביורוליד לבל.
נכון. שנייה. נכון, נכון, נכון. שהסדרה מול פנתינייקוס גם הוכיחה את זה.
גם לפני.
כשדיברו, אגב, על סורקלב ה-NBA, דיברו במונחים של האם הוא יכול. שימו, זה מאוד חשוב גם הטרמינולוגיה, כן, טרמינולוגיה, אני יודע. שמשתמשים בה כשמדברים על רומן, בליגה של, נקרא לזה בליגה הטובה בעולם. וזה הסיפור איתו. זאת אומרת, האם הוא יכול? כן, הוא כנראה יכול. אבל בואו נראה, לאן המשחק שנייה הולך?
אבל רואי גם אומר משהו נכון, שצריך להתייחס אליו.
לאיזה כיוון?
הגנה.
סבבה. לאיזה כיוון המשחק הולך היום?
התקפה 138,
לא, 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 אתה טועה קצת, לדעתי, כי זה יותר לכיוון ה-160.
כן, הבנתי.
אבל
לי תשעים את זה באופן
שלך. כן.
בגלל זה אני לא אוהבת בי.
סבבה. אז אני שואל אותך את זה בצורה הזאת. תסתכל על השחקנים שיש לך היום, על ה-4 ועל ה-50, שהדרישה היום, שהם ידעו גם להוריד כדור, ולעשות coast to coast, ולעשות
טרנזישן אופנס, ולמסור, ופה ושם.
אז עכשיו, האם רומן שם? האם זה הסטייל שלו?
לא.
לא. אז בגלל זה אני אומר, אתה צריך גם להבין גם מעבר ליכולות פיזיולוגית, לסקילסט, למה הוא יכול לעשות, לאיזה תפקיד הוא יכול למלא, וזה כל כך הרבה משתנים, ברור שאנחנו רוצים לראות כמה שיותר ישראלים מצליחים ברמות הכי גבוהות שיש. ובאשר ליורוליג, האם רומן יכול להיות טופ יורוליג, הסיפור עם רומן שהוא סוג של אין ביטווין בעמדות ב-NBA. באירופה אתה יכול לשחק איתו גם ב-4 וגם ב-5, תלוי איזה ליינאפ אתה פוגש. הסיפור של ההגנה מבחינתי עם רומן זה הרבה מאוד עניין של ריכוז.
אוקיי. Okay.
יכול להיות. אני חושבת,
יש שם הרגעים פשוט שלפעמים, אתה יודע, אתה פתאום מפספס כאן טיפה, אתה מפספס זה, ואז אתה,
אני חושבת על רומן, אחד רגע ברמה כאילו של הבן אדם, מתוק לפני.
ברמה פרסונלית, כן, וואי, זה בחור מדהים.
כל רעיון שלו, כל שיחה שלו, כל
בואי,
זה,
בואי, עזבי, הוא אמר לי, תקרא לי סורקלי, אני, זה בסדר, יש, הוא קנה אותנו.
יש כאילו, באמת,
חבוד.
צניעות, ענווה, בא לעבוד קשה, עובד קשה.
לגמרי.
אין שם שום גרם של שחצנות, מחובר מאוד למכבי תל אביב, מחובר לקהל, אני יודעת, מאוד אוהבים אותו במועדון. זה קודם כל, כבן אדם, נכס לחדר הלבשה, הכל. ברמה המקצועית, שהוא עושה שדרוג השנה, שוב אני אומרת, רומן סורקין, זה ה-MVP של הליגה, ואם
by far.
ואם ביום שלישי איך שהוא יוחלט אחרת, אני מאוד אתעצבן.
אז אני אגיד לך דבר כזה.
זה רק מה שאני רוצה להגיד.
תני לי להצהיר
עם
כאן.
עם כל הכבוד אגב לסטיבנס, שעשה עונה נהדרת והביא, ואגב אמרת מי מאמן עונה, הביא זה, הביא זה.
ולרנדול ולבולדווין ולכולם, כן, ברור.
זה רומן סורקין.
אז
קודם כל, לפני כולם, הוא נתן מספרים השנה, הוא ניצח למכבי משחקים חשובים, הוא היה שם לאורך כל השנה, עם זרים, בלי זרים, כן זרים, כן שיחק, לא שיחק, היה שם, נתן את המספרים, נתן את העבודה, להיות גבוה, צריך להזכיר רגע, להיות גבוה, ישראלי, שזה בדרך כלל עמדות של זרים, ולהתמודד עם זרים, זה לא עניין של מרות.
להיות טוב מהם.
להיות טוב מהם.
תרשו לי להיות כאן מאוד לא פופולרי במה שאני הולך להגיד. אני מאוד לא אוהב את העניין שבבחירות צריך לבחור את השחקן הישראלי.
לא, רומן סורקין, רגע, אני אגיד, רומן סורקין זה ה-MVP של העונה, לא ישראלי.
תודה.
זה ה-MVP של העונה, לא ישראלי, עם זרים. נקודה, תבחרו ישראלי אחר של העונה, MVP של העונה.
לא, אני לא אוהב, למה זה? כי אנחנו כאילו באים ואומרים, אנחנו כבר מתייחסים לשחקן הישראלי, כאילו, אנחנו נותנים לו פס. אתה יכול להתחרות על משהו שטיפה יותר נמוך. להיות MVP של עונה, כאילו, עזוב, מה אתה צריך את זה?
כן.
לא.
הבנתי מה אתה אומר.
ואני אומר את זה הכי in the open שאפשר. זה כמו שסיפרתי לך על הפודקאסט שאני הייתי מקליט עם חבר'ה ביוון ואירלנד, ותמיד היינו, עשינו שם בסופו של דבר, תוכנית מצטייני עונה נוספת, שאנחנו פשוט, למה? כי יש לך כל כך הרבה דברים שלפעמים מתפספסים. אז בואי נעשה כאן משהו מתאמנו בוואן, ואני בא ואומר, גבל עם ומשקל. רומן סורקין אתה ה-MVP של העונה מבחינת וואן.
יפה. אוקיי, עכשיו בוא נדבר רגע ממש בזמן הקצר שנשאר לנו. אנחנו שישי, שבת, יש משחק של הפועל תל אביב. לא יודעת מה, קודם כל, שנייה, קודם כל נגיד שני דברים. אחד,
מכבי. שנייה, לריב גרוס תהיה חזק.
לא, יש לך דרך הנסיעה, אז כאילו זה...
לא, בגלל זה אני אומר, מה, זה תהיה חזק?
ככה, מכבי בעקבות הניצחון הזה, יש לה אקסטרה יום חופש, משמעותי. הגמר 50, נכון? 50 מתחיל הגמר, מכבי תנוח משישי עד 50. משמעותי.
מאוד.
ברמת הניבו.
מקווים שיוכל.
אופטימיים.
כן.
יש אופטימיות?
מה זה שמה?
אופטימי.
לא, מה, זה מתיחה
בגיד. מתיחה בגיד.
אני יכולה להגיד שהיום יותר אופטימי מאתמול. מחר יהיו יותר אופטימיים מהיום. לא, בהתחלה זה נראה לא טוב.
מה בולדווין סיים?
לא בטוח.
גם שם יש אופטימיות כלילה.
לא, אז שם מה שאני... אופטימיות כלילה, למה? כי הם ממשיכים, הם כרגע עוקבים אחרי המצב שלו. בולדווין עד לא מזמן, הוא יתאמן, אבל לא אימונים... מגע מלא, זה לא האימונים מלאים במה שאתה, אתה יודע, אתה חמש של חמש, חרבו דרבו, כל אחד הולך נכנס בשני. עשה את הענות, אתה יודע, ובגלל זה כשאמרנו...
משלפת תליות וכו'.
וזה למה כשאמרנו בפעם הקודמת, לפני שהתחילה הסדרה, שבולדווין עדיין לא חזר לאימונים, כלומר, הוא לא חזר לאימונים מלאים.
אתם יודעים, אני רוצה להגיד לכם משהו.
לך על זה.
אני לא בטוחה שמכבי צריכה להתאבד במרכאות על בולדווין.
זה כי הוא לא בכושר משחק, אתה יודע מה תקבלי.
לא משנה נגד מי זה יהיה.
למה זה מפיתה לתחים, אני רואה.
למה?
דיברנו על הופתת התחים מאירועים טרדיים.
לא, כן, אני לא בטוחה שמכבי צריכה כאילו ללכת all in בזה.
אני אגיד לך, לדעתי זה יהיה תלוי מי תהיה היריבה. לדעתי זה מאוד תלוי מי תהיה היריבה.
אני רוצה להגיד שזה לא תלוי מי תהיה היריבה. כי אחרי שהוא לא שיחק, זה יהיה כבר חודש וחצי, ולא היה חלק מהשטף.
שנייה, במשחק השלישי נגד...
חודש וחצי.
לא, זה החודש ויומיים אחרי נס ציונה, לא? בסיכום שעשינו כאן אחרי נס ציונה, זה היה חודש ויומיים.
לא משנה, חודש וחצי ברדה, לא שיחקת עם הקבוצה.
שנייה, נוצרה, רגע, את צודקת.
נוצרה איזושהי היררכיה חדשה בלעדיו. אנחנו מכירים, שוב, כבודון קורונח, הווינר וזה וזה וזה. בולדווין שהוא רוצה להוכיח משהו, וכשהוא חוזר הוא all in. ולפעמים הוא גם יכול להרוס למכבי.
בניגוד למתי שהוא לא all in.
ואין פה מרחב תמרון בסדרה של טובי שלך.
אז שצייצת שמכבי תלך לאן שבולדווין ייקח אותה, זה אומר ש...
עכשיו זה לאן של אורן זוכר.
לא, קודם כל התכוונתי
יורוליג. קודם כל התכוונתי יורוליג בו, אז התכוונתי יורוליג. ואני חושבת שפה, בהתחשב במצב, בהתחשב בזה שהוא לא היה חודש וחצי, ונוצרה איזושהי היררכיה מסוימת.
ששכל.
אני לא חושבת שאם אני מכבי, אני הולכת אולין. ברור שאם זה אפשרי, אם זה אפשרי, זה אפשרי, אבל לא אולין על הסיפור של בולדווין.
הוא בריא. את רושמת אותו במקום?
לא, אני עוד פעם, זה מאוד תלוי ביריבה.
לא, אם ניבו משחק, אז אני רושמת אותו במקום...
ניבו בריא.
במקום תומסון או במקום קליבלנד?
את מבטרת את קליבלנד, שאני שואל במילים אחרות.
כן. כן, אם הוא בריא, אז כן. אבל ככה
חשבו... כן, כי אתה צריך לקחת בחשבון שאם פתאום הוא לא מספק את הסחורה התקפית, תומאסון הרבה יותר...
ועדיין אני רוצה להגיד שיש חילוף אחד בסדרה הזאת. זאת אומרת, כאילו, זאת אומרת, אם הוא לא נרשם למשחק הראשון, אתה יכול להגיב ולרשום אותו לשני. אז אני, ומכבי, ואני אומרת עוד פעם את מה שאמרתי, כאילו, אמרתי, מכבי צריכה לעבור את ירושלים בלי בולדווין, אני אומרת, מכבי צריכה לקחת אליפות בלעדיו גם. לא משנה מי היריבה.
אז אני... אני מסכים איתך בזה. זאת אומרת, בזה שהיא יכולה וצריכה להיות מסוגלת לעשות את זה.
גם כאילו, מה זה אומר לשחקנים? כאילו ש... בעיקר, אגב, קליבלנד ותומאסון.
דווקא כשיש היררכיה, אגב, זה משהו של סוג של מתקבל במסגרת.
כן, אבל עדיין, נתנו פה והביאו את ה...
את יודעת את מי הוא מזכיר לי, אגב? פתאום, תוך כדי שאת באת ואת אמרת על המאה אחוז, שהוא כאילו תמיד רוצה לתת... זה הזכיר לי את להבדיל. כן, לגמרי להבדיל, את בריין רנדל. ולמה אני אומר את זה? כי
בריין... הוא היה פצוע המון.
לא, לא, לא. זאת אומרת, כן, אבל לא. בריין רנדל לא ידע לעצור את עצמו. תוך כדי משחק.
כי בולדווין חי מפעולות שהם...
לא, אבל...
הם בדיוק הפציעה שלו.
הרעיון של שניהם...
אגב, אתה אומר?
על זה אני מדבר על...
שניבו? ניבו? אם הוא לא היה כזה, כאילו זה, אז הוא היה כזה סוס עבודה, הוא נפצע ואז המשיך לשחק עוד 4 דקות. הוא היה עוצר, וכנראה שהוא היה...
להבדיל, זה הזכיר לי...
עוזר, מה היה עוצר?
אתה זוכר את פט יאנג? פטריק?
כן.
הבן אדם קרא צולבת במשחק באולימפיאקוס, הוא ניסה לתת בלוק פוזיישן לאחר מכן, עם צולבת קרורה.
כן.
שזה אגב, זה משהו שהוא בלתי נתפס ברמות האנושיות.
צור, הבשורה של מכבי תל אביב אחד זה שיש לה קצת, יכולה קצת לנוח. והיא צריכה לנצח עוד שני משחקים כדי לקחת אליפות. זה הכל.
אני חושב שזה... ותסלח לי שמת להגיד את זה, זה כולנו שמחים ששני משחקים ועונה יכולה להיגמר. ולא כי סבלנו, כי זאת הייתה עונה ש...
זה מאוד יש לך בו שבע.
כן.
היא הרגישה...
סיכומים יהיה לך בסוף זמן.
לא, אני לא חושב שצריך אפילו לסכם אותה, אבל אני כן אגיד לך דבר כזה. אני לא סתם הזכרתי את בריין רנדל והשוויתי מהבחינה הזו, למה? כי אלה שני שחקנים, וזה ממש לטובה. הם לא יודעים כאילו... אין להם צ'יל.
הם all out.
אין להם צ'יל. אין להם צ'יל. הם יבואו וישחקו, לא משנה מה קורה, ובולדווין אם זה תלוי בו, הם שחק על רגל אחת.
בואו נסיים בהערכות שלכם. בואו נתחיל ב... מול מי מכבי משחקת בגמר?
אני, מה שנקרא, פס על הדבר הזה.
לא, לא, הערכה, לא הערכה, לא אימור. מי אתה חושב שאינטרנצח בסדרה מקבילה? רואי?
פועל תל אביב.
פועל מנצחת? מה אתה חושב?
אני, יש לי... יש לי איזה גאט פילינג יופי, אני לא רוצה להרוס את זה. אתה יודע מה זה לעשות 2-2?
הבנתי, אתה רוצה שיהיה 4-2-2.
כן, אבל אני באמת חושב ש... זאת אומרת, זה עניין של הרציונל, זאת אומרת, הלוגיקה, המוח,
כן.
זה אומר, הפועל תל אביב קל אמור להיות. ממש קל.
הפועל תל אביב.
אבל, ואני אומר את זה עוד פעם, כי היה לי חבר שדיבר איתי מהליגה לפני כמה זמן, אומר, תקשיב, הפועל תל אביב, תפרק את קריית אתא, תפרק אותם, אני אומר לך. אומר לי, הדבר היחיד שמת שהוא עומד לזכותם של קריית אתא, זה שהם יודעים איך להקשות עליך. עכשיו, הבעיה היא שכדי לשרוד קבוצה כמו קריית אתא, שהיא מסוג הקבוצות שהן מקשות כל הזמן, זה לדעת שאת פשוט צריכה ללכת איתם ראש בראש, כאילו. ובדבר הזה, איפשהו, הפועל תל אביב הפסיד את המשחק הראשון.
אתה לא עני, הבנתי.
מותר לי לאמר גם על הגמר, אני מדבר.
זה השאלה הבאה שלי.
אני אהיה פה פעם הבאה, זה יהיה 2028.
זה השאלה הבאה שלי.
רגע, אתה מנסה לי טון שאני כאן הרחבתי במילים שלא לצורך?
לא.
לא.
מכבי תל אביב, 2-1.
מול הפועל תל אביב, כמו זה, הפועל תל אביב עובר.
סוויפ.
בשלושת שלישי.
סוויפ.
כן? 2-0?
2-0.
אוקיי, אני רוצה שהפועל תל אביב עוברת שם. זה יהיה קשה.
אוקיי, אני שואל אותך שאלה לפני שמסיימים, אני חייב.
כן.
אם קריית אתא עוברים את הפועל, האם זה הסנסציה הכי גדולה בכדורסל בעשור האחרון? ברת הפערי תקציב?
לא, כי הרצליה עדיפה את מכבי תל אביב. זוכר את זה לפני...
אוקיי.
אני אגיד לך, לא יודע, תראה. צריך גם לבואו.
אבל זה ההישג הכי גדול של קריית אתא.
לא, ברור. איפה אתה מקבלת את זה ב... טופ 3.
לא יודע אם טופ 3. כי אנחנו כרגע עובדים על זיכרון מאוד מאוד קצר בזה, ואני אגיד לך יותר.
סנסציה.
האם זה סנסציה חד משמעית, אבל צריך לזכור גם שני דברים בנוגע לפועל תל אביב. כי צריך גם להיות הוגנים כאן. זאת קבוצה שהחליפה רכז והחליפה מאמן. ומאמן ורכז זה בערך שני הדברים הכי...
נכון, נכון, ברור.
אחי.
טוב, חברים, אנחנו ניפגש פה בפרק הבא, זה יהיה כבר אחרי הגמר. אחרי קפצתי מעצמי. זה יהיה פרק אחרי משחק מספר אחת בגמר. זה מכבי יש לך חופש של שבוע, גם לך יש חופש של שבוע.
לא, אבל אני ביקשתי חופש של שבוע.
לא, אבל קיבלת.
אבל אני לא רוצה.
לפעמים גידי ליפקין מוציא לך לחופש בלי שתבקש, אתה מבין?
למה? לא נכון. אני מעולם לא רוצה.
אבל אנחנו נפגשים ביום ראשון, זה עוד שנייה, זה כבר מחר בגדול, אני ואתה.
ובשלישי, ואני באתי לקחת הפעם שניים.
יאללה, ניפגש פה בפרק הבא. רואי, תודה.
תודה לכם. Thank you.